יותר מדי פעמים, HR Tech מנסה למחשב תהליכים של העבר ולא את עולם העבודה של העתיד. עולם העבודה השתנה מקצה לקצה בעשור האחרון והפך ממקום שהולכים אליו למשהו שאנחנו עושים. איפה שפעם היינו מגייסים, משמרים, מפתחים, מפטרים, אנחנו רואים היום צורות חדשות של עבודה, שיתופי פעולה, התקשרויות וציפיות. ויש אנשים שבשבילם זה לא רק האתגר של הארגון, אלא ממש המוצר והלקוח. הייטק בפקקים, תכף מתחילים.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייטק בפקקים, בית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו איתכם מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני נרית כהן, ביתי באולפן נמצא אדר חי, שלום אדר.
שלום נרית.
איפה אתה פוגש את עולם העבודה המשתנה?
וואה. אני חושב שמאז ומתמיד הייתי עובד מרחוק, תמיד הייתי מעסיק עובדים מכל העולם.
נכון.
נכון, אתה... עוד לפני שזה היה פופולרי,
אני זוכרת
חושב, ש... חשבתי שאני מוזר אפילו קצת.
כן.
באותה תקופה, זה נראה לי אולי 2014 כזה, אפילו לפני.
כן, אני זוכרת שבאמת שככה גייסת אנשים, זאת אומרת, הקונספט של לגייס, זאת אומרת, זה ברור, זה היה לך ברור שאתה מגייס אנשים איפה שיש טאלנט שאתה יכול להביא אותו.
זה תמיד לא נראה לי משהו שונה או מוזר, ולאט לאט זה גם נהיה יותר ויותר פופולרי ויותר ויותר גם נוח. יש יותר כלים, יש יותר דרכים.
כן, אני מודה.
אני מרגיש את השינוי.
אני מודה שאני הרבה פעמים הייתי biased, כי מביאים טכנולוגיות של HR, הרבה פעמים זה מישהו לוקח תהליכים של איך שעשינו דברים פעם וממחשב אותם. Mm-hmm. ואני עוסקת בעולם עבודה עתידי כבר מעל עשור, אני אומרת כאילו בסדר, אבל מה שצריך למחשב את מה שעשינו, צריך למחשב את ה... צריך לנצל את היכולות החדשות לעשות דברים אחרת.
והדברים גם משתנים כל כך מהר, אז צריך גם שהטכנולוגיות ישתנו בהתאם כדי... להתאים לעולם הזה, ותחשבי כמה דברים קרו רק באותם 10 שנים שאנחנו מדברים עליהם.
נכון, זהו, בדיוק, ולכן אפילו בשביל יוניקורנים, שזה ממילא הגדרה של חיה נדירה, יוניקורן בתחום HR Tech זאת חיה עוד יותר נדירה. אז אנחנו שמחים לארח היום את רוני זהבי, מנכ"ל ומייסד הייבוב.
אהלן.
אהלן.
מה קורה?
אז רק שנבין כמה אתם חיה נדירה, הייבוב גייסה באוקטובר האחרון 150 מיליון דולר לפי שווי של 2.7 מיליארד.
אחרי.
נכון, ואתם קמתם ב-2015, שזה בדיוק העשור הזה, שבו מה שהיה לפני עשור לא נראה בכלל כמו מה שיהיה ב-2025 לצורך העניין.
כן, עולם העבודה משתנה, זה לא איזה הייפ קצר טווח, זה משהו זה מגמה שתיקח הרבה מאוד שנים, שברמה הטכנולוגית לסטארט-אפים ולאינוביישן יש הרבה מה לתרום ולעשות. אבל אם מסתכלים ברמת המקרו, מה קורה בעולם ובעולם העבודה בכלל, רואים כמה מגמות שלמעשה מכתיבות את השינוי. אחד, אנשים חיים יותר, האוכלוסייה מתבגרת, כלכלות ניזונות מ... או אנשים או עובדים שעושים מעבר, מיגרציה למדינות אחרות. אבל הדבר הזה מייצר בעולם העבודה שינויים תת-קרקעיים שמשפיעים על הכל. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שקרה לנו, וידענו לקחת את הגל הזה בצורה רצינית, זה ההבנה שהמהפכה הדורית, הדור החדש של העובדים והמנהלים בעולם העבודה בא עם תפיסות שונות לגמרי מהתפיסה שהיו לאנשים בגיל שלי, או אפילו...
כמו מה?
כשאני התחלתי לעבוד בהייטק לפני בערך 30 שנה, אבא שלי אמר לי, תגיד, יש קביעות? כאילו, תבדוק.
כן,
זה הדבר שמבחינתו היה הכי חשוב במסע שהוא עשה. השינוי מדבר על כך ש... עולם העבודה זז מארגונים באמצע לעובדים במרכז. ועובדים במרכז דורש מערכות שהן שונות ממה שהיה. כל עולם ה-HR Tech, אם מסתכלים על האבולוציה שלו, מה קרה לפני 30 שנה, חברות כמו Oracle, SAP, Workday, ADP, כולם התחילו כמערכות של, זה נקרא System of Record. בוא נספור כמה עובדים יש, נשאל שאילתה ונקבל תשובה על, 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 על הזמן, קלוקינג, קלוקאוט וכולי. זה היה מערכת back office. וכמה מזה חברות ענק. היה שינוי גדול בתחילת שנות ה-2000, שהוא נבע מהמעבר לענן. Workday הייתה חברה שקמה סביב הדבר הזה ולקחה את הגל הזה בצורה נהדרת. אני מדבר על חברות שמוכרות במיליארדי דולרים בעולם.
נכון, שזה יותר, שזה עדיין back office, כי מבחינת רוב הקונספט, הרעיון בסך הכל היה שיכולת לייצר מערכות קצת יותר גלובליות, שיכולת פתאום לעשות payroll בכל העולם, relocation בכל העולם, וזה ככה קצת עולם שאנחנו מכירים. עדיין היה פה קונספט של בעלות על אנשים, זאת אומרת, עדיין בן אדם נכנס, הוא שלי, אני מנהל אותו על כל הלייף סייקל שלו, מתישהו אני אפטר אותו, או שהוא יעזוב, וכבר לא יהיה שלי. ובעצם כשחלק מהשינוי הגדול היום זה שטלנט זה משהו הרבה יותר נזיל וגמיש.
אבל גם מאוד בחסר. נכון. אם מסתכלים על עולם העבודה היום, למרות נתוני האבטלה בעולם, רואים שהתחלופה של האנשים אכן גבוהה, אבל אנשים מוצאים די בקלות כן. מקומות עבודה.
כן.
אבל השינוי המשמעותי זה המעבר לעובד במרכז, והעובד במרכז אומר שאיך אני יודע לאזן בין העבודה לבין החיים שלי. עד כמה מקום העבודה שלי מבין שכל מה שקשור ב-well-being של העובד הוא קריטי ל-retention. ארגונים יודעים כבר הרבה מאוד שנים שהשימור הוא הרבה יותר זול מאשר הגיוס. לקחת מישהו, הכשרת אותו, כן. אם הוא עוזב אותך, הוא עולה לך הרבה מאוד
מה
כסף.
מה הקשר בין פלטפורמות כוח אדם לבין well-being?
שאלה מצוינת. אני חושב שהחדשנות שלנו, והסיבה שהפתרון של בוב תפס בצורה יוצאת מן הכלל בכל העולם, זה ההבנה, אני קורא לזה באנגלית, consumerization of enterprise software. זה לקחת מערכת, שנוגעת בכל העובדים בחברה, ולייצר חוויית משתמש.
שהיא כמו קונסיומר, נוחה, בדיוק, נעימה, כיפית.
שהיא אינטואיטיבית, שהיא פשוטה, כן. שהיא גמישה. אני חושב שמילת המפתח לחדשנות, ותכף נדבר על AI, כי הוא פקטור מאוד משמעותי, זה הגמישות. ככל שהמערכת היא גמישה, מסוגלת לטפל ב-many to many scenarios של העובד, של המנהל, ומאפשרת גישה לא רק לאנשי HR, ולא צריך HR business partner שיתווכו איך צריך להשתמש במערכת, או לא צריך להביא אנליסט כמו בסיילספורס שיכתוב סקריפטים שיעזרו לך לנהל את ה-CRM, ברגע שזה פשוט, אינטואיטיבי, יפה לעין, מזמין, מערכת שעושה אינגייג'מנט עם האנשים, כן. אתה נמצא במקום אחר, את זה ידענו לעשות טוב.
זה מסביר את ההצלחות של חברות כמוכן, כמו Monday, חברות שבעצם לקחו, אם אתה מסתכל על העולם של פעם, אז ה-CRM וה-ERP היו מאוד נוקשים, אתה צריך ממש לעבוד כדי למלא את, נכון. את הנתונים,
היית אימפלמנטציה הראשונה שלי.
והאימפלמנטציה הייתה יקרה, והיית צריך נכון. להביא מפתחים כדי
לעשות את ההתאמות.
והיינו מדברים על ונילה, כי לא היה כלכלי לעשות על זה עוד שכבות, אז אם אומרים, תיישמו את זה כמו שזה, תשנו את התהליך שלכם כדי שיתאים למערכת.
כן. והיום אתה בעצם מדבר על מערכות שהן גם קל מאוד להתאים אותן ברמת הקבוצה או היוזר הספציפי, וגם מאוד נוחות ונעימות ואינטואיטיביות למשתמש.
נכון, האימפלמנטציה קצרה, ההגדרה של הפרסונה בתוך המערכת היא מאוד גמישה, זה יכול להיות העובד, זה יכול להיות מנהל הצוות, זה יכול להיות המנכ"ל, זה יכול להיות כמובן ה-HR או הפייננס, אבל לכל פרסונה במערכת יש workflows שהם מאוד פשוטים ואינטואיטיביים, לא צריך בשבילם מהנדסים שיכתבו את האינטגרציה. ולנו היה עוד חידוד או עוד חידוש, זה הזיהוי העסקי של נישה שלא טופלה במשך שנים. אנחנו קוראים לזה בבוב ה-triple M, שלושה M'ים. ה-M הראשון זה ה-mid-size, זה החברות, בוא נגיד, בין 50 עובדים ל-10,000 עובדים.
כי הם עוזבו את האקסל, אבל הם עוד לא צריכים איזה מערכת ענקית.
או שהם משתמשים בהרבה מאוד כלים קטנים, אנחנו קוראים לזה HR ספגטי.
כן, נכון.
שאתה מחזיק הרבה מאוד point solutions. ה-M השני זה חברות מודרניות, קל לזהות אותם, תקחו מה הטייטל של פונקציית ה-HR בחברה, זה Chief Experience Officer, Chief People Officer, לעומת מנהל כוח אדם, וה-M השלישי, מולטינשנל. אנחנו זיהינו את ה-triple-M הזה, כשהוא היה גדול על השחקנים הקטנים שטיפלו בעסקים הקטנים מאוד, והוא היה קטן על הגדולים. והנישה הזאת, שהיא הייתה לא משורתת, הייתה הזדמנות מבחינתנו לבוא ולהגיד, לא רק ההזדמנות בשוק, אלא גם היכולת לזהות סגמנט בשוק וללכת עליו חזק, וזה
אז לכם יש לכם 3,800, כתוב לי כאן, לקוחות בעולם, שזו תמונה מאוד יפה למה שרואים היום בעולם, על הצרכים, על הצרכים המשתנים. איזה מגמות אתה ראית בכמעט 10 שנים האלה?
אני, התופעות מאלפות, נהוג לחשוב שהשינויים, האינוביישן בעולם העבודה מתחילים באמריקה, זה לא נכון. אני חושב שהסמנים הימנים זה החברות הסקנדינביות. כל מה שקשור ב-DNI, גיוון תעסוקתי, שוויון בתעסוקה, הם מכתיבות את הנרטיב. לנו יש לא מעט לקוחות בסקנדינביה, ואנחנו רואים כמה הדבר הזה תופס גם בבריטניה, כמובן בארצות הברית, אבל החדשנות באה משם, בגלל שחוקי העבודה או נורמות העבודה במדינות הסקנדינביות הם מאוד פרו-עובד. הדבר השני שאנחנו רואים זה שארגונים הם גלובליים, אין יותר חברה שיושבת, שרובה באה ב9, הולכת ב5, ההיברידיות, היכולת לאפשר לעובד, לעבוד מרחוק, להתחבר מרחוק, אבל גם להיות חלק מהארגון. והדבר השלישי שאנחנו רואים, זה התפיסה הזאת שאומרת, בלי שאני מסוגל לייצר אינגייג'מנט עם העובד שלי, יהיה לי קשה מאוד לשמר אותו, ואינגייג'מנט מתחיל במערכת שמנהלת אותך. אם המערכת היא פשוטה, אם יש בה אפשרות לעשות שיתופים ולקבל קודוסים, שהיא גם יש בה מרכיבים של סושיאל, אז אתה מחבר יותר את העובד למה שהחברה רוצה לקדם, וזה משהו שלא היה קיים בשוק הזה, והחדשנות שאנחנו הבאנו למעשה אפשרה לנו לבדל את עצמנו מול שחקנים אחרים.
אני צריכה לתת דוגמה של מה שאתה קורא סמן ימנים, למשל במדינות הנורדיות, ואנחנו מכירים את זה היסטורית מעולמות שקשורים למשל בחופשות לידה, באמת ברשתות ביטחון מאוד מאוד טובות. אתה יכול לתת דוגמה לזה התפתחות כזאת שראית בשנים האחרונות, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה צריך מתישהו להתפשט?
אני אגע בנקודה שלדעתי היא משמעותית בתעשייה, הרגישות לפרייבסי.
כן, זה מאוד אירופאי.
מאוד אירופאי, הסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, והם יכתיבו את הקצב. כלומר, סטארט-אפיסט שאומר, אני רוצה לבנות מוצר שנוגע בקונסיומרס או בעובדים, אתה חייב להבין היטב לאן סוגיית הפרייבסי הולכת או מתפתחת. זו דוגמה אחת. אבל אני חושב שהגישה הזאת שאומרת העובד במרכז ולא הארגון...
במה זה בא לידי ביטוי?
בעצמה של המנהלים, ביכולת לתת למנהל הישיר, ראש הצוות, יותר ויותר כלים לנהל את העובד שלו. לדוגמה, כדי לעשות compensation cycle לפני 10 שנים, זה היה מהלך של HR עם פייננס.
כן, של חודשיים
גם. באקסל, כן. אז אתה תגיד לי ואני אגיד לך, ואז יגידו למנהל צוות, תקשיב, זה מה שקיבלת, תגיד לעובדים. היכולת לעשות דמוקרטיזציה לתהליך, ולאפשר למנהל עצמו, לעתים גם העובד עצמו, להיות חלק מהסייקל כולו, מאפשר לך בתור מנהל להיות מנהל יותר קשוב, יותר טוב, יותר הדוק לצרכים של העובד, וכולנו יודעים, אתה מצטרף לארגונים, אבל אתה עוזב בגלל המנהלים שלך, אז העצמה של המנהלים היא קריטית. יש עוד נקודה, היא קשורה לתחום שאת באה ממנו, עד כמה מנהלי ה-HR, על כל המדרג, מה-CHRO עד ל-HR Business Partners, עד כמה הם באמת מסוגלים להיות influential, עד כמה הם משפיענים בתוך הארגון, איזה כלים יש להם, דיגיטליים, שמאפשרים להם לשבת סביב שולחן ההנהלה ולהביא תובנות. ראינו את זה על סטרואידים בקורונה, שפתאום HR קיבלו מקום מאוד מאוד משמעותי בטלטלה הזאת של לנהל
עובדים. בגלל שאנשים נכנסו למרכז.
בדיוק.
אבל זה לא השתנה מאז.
זהו, זה נשאר, כאילו, הקורונה הייתה היעצה, אבל it's here to stay. עולם העבודה בשנים הבאות שם את העובד במרכז. חברות שלא ישכילו להבין את האיזון בין עבודה לבין החיים הפרטיים, חברות שלא יהיו גמישות.
אז איך אתה מסביר את התופעות של Return to Office בארצות הברית, את הלחץ המאוד גדול של ארגונים לנסות לחזור למה שהיה?
תראי, אם אני מסתכל על ה-3,800 לקוחות שלנו כמדגם מייצג של העולם, רוב החברות בהייבריד. זה בדרך כלל בין יומיים לשלושה.
כן, חצי חצי הזה הוא יחסית נכון.
עכשיו, כל אלה שנלחמים בתופעה הזאת וקופים, כמובן יש ארגונים שלא יכולים להתנהל בצורה כזאת, אבל הארגונים שאנחנו קוראים אליהם, אני חושב שהם הולכים להתעכל בקיר, כי העובדים יצביעו ברגליים.
כן, אני מסכימה, אני מנסה להבין למה הם לא מבינים את זה עדיין.
כי אני חושב שהתפיסת ניהול, בדרך כלל זה בא מהמנכ״ל או מה-CHRO, רואה את הארגון במרכז ולא את העובד. בדיוק מה שאמרתי.
אני אגיד לך מה, הרבה חברות אומרות אני שם את העובד, כולם יגידו אני שם את העובד במרכז.
זה פופוליסטי, מה זה אומר?
בפועל, כאילו זה אומר לתת להם עוד, לכבד את הזמן שלהם עם המשפחה, או שזה אומר לתת להם כלים, לתת להם לעבוד מרחוק, לתת להם כלים יותר טובים. איך זה בא לידי ביטוי? איזה חברות בסוף, נגיד חברות שהן מקשיבות לנו, בוא נגיד, מה המגמות שאתה רואה שהן מביאות לתמורות חיוביות ביחס של העובד לחברה?
אז רשימה של דברים, כל מה שקשור בדייברסיטי ואינקלוז'ן קריטי. זה כבר לא אם אני רוצה להיראות טוב או לא. זה מוכח שהנהלות או חברות שיש בהם גיוון של ג'נדר, גיוון של אנשים שבאים מרקעים שונים, הם יותר פרודוקטיביים. זאת עובדה, אין פה שאלה. זה לא היה קיים קודם, זה מה שגורם לארגון להיות יותר ארגון ששם את העובד שלו במרכז. ההבנה הזאת של האיזון בין החיים הפרטיים. כשאני הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, זה היה קול להישאר עד 11:30 בלילה להזמין פיצות, ובוא נעשה לילה לבן.
והיום זה לא קול. לא. נכון, אבל זה בדיוק הנקודה, כי אני רוצה להגיד לך משהו, סליחה, בציניות פשוט, כמי שעוסקת בעבודה עתידי כבר מעל עשור, אנחנו מדברים על דיברסיטי ועל אינקלוז'ן, זאת אומרת, זה לא רק הדיברסיטי, זה לא רק להביא את האנשים השונים, זה גם לתת להם לבוא לידי ביטוי בשונות שלהם, ואנחנו מדברים בשנים האחרונות על גמישות, על ניתוק של עבודה ממקום, על מדידה לפי פרודוקטיביות ולא לפי תשומות, אנחנו מדברים על כל הדברים האלה. ועדיין ארגונים והנהלות שגדלו בעולמות של פעם, לא מבינים איך לאכול את זה. זאת אומרת,
אני רואה את זה בחברות, גם חברות שהן הופכות, שמות עצמם כחדשניות וסטארט-אפים וכולי. הרבה מהמוטיבציה של עובדים ומה שלדעתי, מה שאתה קורא לו לשים את העובד במרכז, זה גם בא לידי ביטוי במנהיגות של החברות או אפילו בניהול הזוטר במרכאות, של בסוף איך, האם הבוס שלי מקשיב לי, האם הבוס שלי מעצים אותי, האם הבוס שלי נותן לי את המקום לפרוח או שהוא מפקח עליי ובודק לי את השעות וכולי. לא לכולם זה מתאים, אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים בתחושה של העובד, אם הוא, אם שמים אותו במרכז, זה אם נותנים לו את המקום וסומכים עליו ונותנים לו להרגיש חלק. ובהרבה מקומות, גם במקומות שהם כביכול חדשים וסטארט-אפים וכולי, המנכ״ל או המנהל הבכיר מחליט ומוריד את הדברים ולא מהווה דוגמה אישית ולא כל הדברים האלה, וזה מייצר איזה דיסוננס וציניות גם מאוד גדולה בין האמירות של החברות שהם עושים ככה וככה וזה, לבין מה שקורה בשטח, אתה שומע את הלחשושים בין לבין, אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים שחברות צריכות לשים עליהם דגש.
עכשיו התייחסת לתרבות, לקלצ'ר. זה, אפשר לדבר על זה יומיים, רק על הדבר הזה, אבל זה נכון. בסוף, שאתה מסתכל על החברות הכי מוצלחות בעולם, ששואלים את היזם, את המנכ״ל, תגיד מה היה הדבר הייחודי לחברה שלך, הדבר הראשון שחוזר על עצמו, זה הייתה לנו תרבות מיוחדת.
כן.
היינו שונים, היה לנו משהו שהיה, אני מאוד מאמין בזה דרך אגב, אני חושב שזה לא מונח פלאפי,
לא,
אפשר לראות את זה אקס פקטור, שהופך ארגונים להיות עוד יותר טובים, עוד יותר פרודוקטיביים, אבל התפיסה של מה מנהל חושב, או מה תפיסת עולמו בנוגע לעובדים, זה עניין של תרבות.
נכון.
אני יכול להגיד לכם שאצלנו בחברה עבדנו שנה וחצי על מה הם הערכים שלנו, כדי לא לעשות copy-paste של כל מיני אמרות כאלה שהם...
פוסטרים על הקירות, כן, שלא באים לידי ביטוי.
וזה היה, השתתפו בזה 120 עובדים בקומיטיז שונים, ובסוף הגיעו למשהו שמייצג את כולם. עכשיו, כולם גם מתחברים לזה. זה קלצ'ר. אבל אם אני אקח את מה שדיברנו קודם על מנהלים או לא מנהלים, אני מאמין שהבת שלי הקטנה היא בת 12, אני מאמין שכשהיא תיכנס לעולם העבודה, זה עוד שני עשורים מהיום, עולם העבודה יהיה עוד יותר שונה מהיום. אנחנו נעבור לארבעה ימי עבודה. אפרופו העובד במרכז, ומה שאמרת קודם, המעבר מלמדוד שעות, שזה בערך מהמהפכה התעשייתית,
כן.
תבוא ב-9 ותלך...
אני לא מאמין שעדיין מודדים שעות.
ככה...
זה נראה לי מאוד מוזר, אבל כן, זה
קורה. גם מלא מערכות ציבוריות,
מחוקקות. אבל זה יעבור לתפוקות. עכשיו, זה לא יקרה ביום אחד, זה יקרה סביב זה שחברות, האם יהיה להם כלים ו-processes בתוך החברה להתנהל בתפיסה של תפוקות. זה הרבה מזה תלוי גם בהכשרה של המנהלים. לשנות את התפיסה שלהם ובוא להגיד, האם אני יכול להספיק? ודרך אגב, AI הולך להיות אקס פקטור כל כך משמעותי בשינוי הזה, כי מה הוא אומר בגדול? מה ההשפעה שלו על עולם העבודה? מה ההשפעה שלו על כלי HR tech? הם בגדול אומרים, you can do more with less. הקו-פיילוט הזה, התפיסה הזאת שאומרת שיש דברים שאפשר לעשות באוטומציה, יש תהליכים שלא שווה לזרוק עליהם את הזמן, והם קורים, והם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה שלך, יהפכו את המעבר הזה מלמדות שעות ללמדות תפוקות, למשהו שארגונים יוכלו בקלות לאמץ אותו, ואז אם אני עושה את עבודתי בארבעה ימים, והפרודוקטיביות של החברה לא נפגעת, אין שום סיבה בעולם לא לפנות את הזמן הזה יותר לעובד, כדי שהוא יטפל בעצמו, והוא יעשה יוגה, והוא לא יודע, הוא יקדם תחביב שיש לו, כי החברה מקבלת בחזרה דיווידנד על האיזון הזה.
התחושה שלי, סליחה, שהכל בסוף מתחיל ונגמר, אבל בתרבות. כי בסוף, אם אני לא יכול, אני כמעסיק לצורך, אני לא יכול לסמוך על זה שהעובד שלי יעבוד כמו שצריך וייתן את זה, אני צריך להתחיל לנהל אותו ולעשות לו מייקרו-מנג'מנט וכו'. וכל זה מתחיל מהמקום של תרבות, גם בהקשר של למשל לאמץ AI. זה, בסוף אם יש בחברה תרבות של לקחת ולנסות ולקחת סיכונים ולעשות טעויות, זה משהו שיקרה. והרבה מהדברים האלה בסוף זה
נגזר. אבל יש כאילו גם מציאות של כשארגון גדל מעל בערך 70 מישהו, מתחיל, אתה מאבד את היכולת להכיר ולדבר ולהשפיע על האדם האחרון, אתה מתחיל לבנות מבנים, אז תמיד יש איזשהו סוג של אובדן שליטה, ובאובדן שליטה הזה אתה מתחיל לייצר תהליכים, ותהליכים מייצרים את הדינמיקה שלהם, אז כאילו אתה לא, אי אפשר להתנהל רק על ידי, אני סומך על כולם שכולם יעשו מה שצריך, ואז התהליכים האלה הופכים להיות מה שאחר כך אנחנו קוראים לו בירוקרטיה, ותרבויות וחלקים בתרבות שהיא פחות...
כן.
ואני אספר לכם מה אנחנו עושים ב-IBOB, בהיבט הזה, זה עוד... עוד טריפל טי קוראים לזה אצלנו. הם כאילו המצפן, המכשיר ניווט שקשור בתרבות. הטריפל טי זה טראסט, טרנספרנסי וטימוורק. הטראסט הוא פקטור משמעותי. בסוף אתה, כשאנשים עובדים מרחוק, אין לך מושג.
אתה יכול, צריך חייב לסמוך עליו.
נכון, אם הוא ביוגה או לא, ואתה אומר בסוף, שישנה תרבות שהיא בנויה על אמון, והיא אומרת, אני סומך עליך שאתה תעשה את עבודתך הכי טוב שיש.
כן.
זה הבייסיק. השני זה שקיפות. אני מאמין מאוד בשקיפות. אנחנו עושים all hands לכל החברה, ואנחנו מספרים הכל. 99.9 ממה שיש מספרים. מה מצב הביזנס? אנחנו לא יחידים, גם החברות אחרות עושות. השקיפות גורמת לזה שאתה לא צריך לנחש מה קורה. פתאום יש פחות פוליטיקה, כי הכל ברור. וההתנהלות עצמה בין המנהלים לבין עצמם, בין המנהלים לבין הכפיפים שלהם היא שקופה, ובסוף נדרשת עבודת צוות, כדי שחברות לא בנויות בסיילו, הן מתחילות בסיילו, ובשלב מסוים הן צריכות לפתוח את הדבר הזה. אז זה עוזר מאוד לארגונים, לחברות, להתנהל בצורה שמאזנת בין כל הדברים האלה.
ועל בסיס הדברים האלה אפשר לבנות תהליכים. כי נכון. אני לא תמים וחושב שאפשר הכל, אפשר לסמוך והכל יקרה וזה, צריך בסוף כן שיהיה איזשהו סטנדרט שמציבים, וכן לפעמים צריך לפקח.
רק אבל, זה המאבק היום בין מה שאני מרגישה.
אבל שלושה תהיה האלה, כן. אני חושב שאני אוהב את המונח, הקונספט. את הקונספט, זה בסוף איזשהו בייסליין שממנו אתה מתנהל. אם אתה לא יכול לסמוך על עובד, אז זה בעיה.
אני חושבת שזה המאבק היום שמתנהל אבל בין הנהלות לבין עובדים. אתה בעצם יש לך כאילו שני כובעים, אתה גם, כאילו העולם המשתנה הזה זה המוצר שלך, אבל אתה גם לצורך כן, אתה אוכל את הדייסה שבישלת, זאת אומרת, אתה צריך...
אנחנו קוראים לזה, we drink our own merlot.
מעולה, זה הרבה יותר טוב מדייסה. אז אתה צריך בעצם להתמודד בעצמך עם העובדה שכשפתאום אנשים עובדים היברידי, למשל, זה אומר שיותר ימים אתה לא רואה אותם עכשיו, כארגון גלובלי, זה בהגדרה, נכון, אבל יותר ימים אתה לא רואה אותם מאשר אתה רואה אותם, וחלק מתחושת אובדן השליטה הזאת שמתרחשת עכשיו, זה שהנהלות אומרות, אבל אני לא יודע מה באמת העובד עושה כשאני לא רואה אותו. עכשיו תוסיף לזה AI, אז אולי הוא עושה בכלל דברים אחרים, ואם התפנה לו זמן, אז אני הבעלים שלו, למה הוא לא עושה יותר אצלי, למה הוא הולך עכשיו לעשות עוד חוג יוגה, אולי הוא עובד אצל עוד מישהו.
אבל זה חוזר עוד פעם למהפכה הדיגיטלית. איזה כלים יש היום בשוק שמאפשרים לארגונים להישען על הטריפל טי? עוד טריפל נוסף על המוצר, זה טריפל אף. אנחנו משתמשים בו. זה פלקסיבל, זה פונקשנל וזה פן. שלושה אפים. כשהכלי הניהולי שאתה ומערכות HR הם כלי ניהולי לכל דבר ועניין, הן הופכות להיות משמעותיות ביישום של התפיסה התרבותית של הארגון. אני אתן לכם דוגמה, שאלנו את הלקוחות שלנו, יש לנו משהו כמו 500-600 לקוחות בישראל, מה הפיצ'ר הכי אהוב עליהם בתוך המערכת, יש לנו אפליקציית מובייל, וישראל, כמו שאתם יודעים, על פי חוק צריך to clock in and to clock out. זה על פי חוק, אתה צריך למדוד את השעות. כן. ויש בתוך בו באפליקציה כפתור, שכשאתה מפספס את כל אם בחרת to clock in and to clock out, ולא עשית geofencing שמזהה אותך, יש כפתור שעושה quick fix, אחד שמסדר את כל השבוע עם כל הימים, הכניסות והיציאות. זה מראה שאיך אתה יכול לתרגם כאב ראש שקשורים לו, אוקיי, שכחתי להעביר את הכרטיס במונחים של פעם, ואיך אתה מתקן אותו בצורה די פשוטה, וחוויית המשתמש של העובד היא כזאת, שאומרת, הבנתי שיש רגולציה, סומכים עליי שאני אדווח בצורה נכונה, והנה, כך אני מסדר את זה. הטכנולוגיה, המהפכה הדיגיטלית, בכלל ובעולם העבודה ב-HR Tech היא here to stay. אם למאזינים אני אומר, יש פה הזדמנות לא נורמלית מבחינת חדשנות, על מה לחפש, איפה לחפש בעיות או אתגרים שיש לארגונים ולפתור אותם. כמובן שההמלצה שלי שכדי להצליח מאוד, הפתרון צריך להיות בסוויט, בפלטפורמה ופחות בפוינט סולושן, כי היום בעולם הדאטה ו-AI זה הכל כלים שמתבססים על דאטה, מה שאנחנו קוראים System of Intelligence, ככל שהמערכת עוצרת יותר נתונים ומידע, היא מסוגלת לייצר תובנות.
נכון.
אבל כמה באמת מקום יש למערכות כאלה שכוללות בתוכם כל כך הרבה פונקציות? בסוף יש לי ארגון, אני מעדיף כמה שפחות לרוץ בין מערכות. כמה מקום יש לבנות עוד מערכות?
בסוף, נגיד אם נסתכל על הייבוב, ואני אומר, אוקיי, מי נצח אותנו? מאיפה יבוא, מי יבוא, איפה הייבוב הבא שתיכנס לשוק ואולי תסכן את השוק שלנו? היא יכולה בקלות לבוא מעולם ה-AI. ה-AI, מה שהוא עושה, הוא אומר, השינוי לא חייב להיות במוצר. אל תכתוב את המוצר מחדש. תעשה אותו פשוט, בסיסי, כמו שצריך, אבל האוטומציה של התהליכים סביב המוצר יכולים להיות כל כך פשוטים ומבוססי שפה, שיאפשרו לכל אחד להשתמש בצורה עוד יותר טובה עם, ה, עם הכלי עצמו. אז השינוי הזה הוא בגדול פקטור משמעותי. עכשיו, ככל שהמערכת שלך יש בה הרבה מאוד מודולים של גיוס, של שימור, של דאטה, של קומפנסיישן, של פלנינג וכולי, זה כל המודולים האלה יושבים בתוך המערכת, אז האינפורמציה שעוברת...
כן, יש תמונה יותר רחבה.
ואז היא נותנת לך חדשנות. אני אתן לך דוגמה לאיך משין לרנינג עושה, זה מודול שאנחנו משתמשים בו בבוב, הסתכלנו על הפאטרנים של עובדים שעוזבים. לא שאלנו אף אחד אף שאלה, אבל אמרנו, בוא ניקח את כל אלה שעזבו מרצונם, לא פותרו. האם היו פאטרנים, כן, שחזרו אצל כולם?
מעולמות אחרים שקשורים.
מתוך המערכת עצמה. אז למשל זיהינו שאם החלפת יותר מארבעה מנהלים בשנה, אתה עזבת. שזה מאוד הגיוני, נכון?
נכון.
כאילו, לא בא לך כל יום מנהל אחר.
אבל הנה פתאום אתה יכול להראות את זה.
ואז אתה אומר המערכת אומרת לארגון, אלרט, העובד הזה, זה כבר ההחלפה השלישית שלו, של מנהל, תדעו שהוא בסכנה של צ'רן. או פקטורים אחרים, שהם בגדול עוזרים לארגון, למנהל עצמו, לראש צוות, אומרים לו, תקשיב, עכשיו זה לא מדעי, זה לא אומר כן או לא, אבל נותן לך אינדיקציה, איפה, עכשיו שאתה ארגון גלובלי ואנשים עובדים מרחוק, אתה מחפש את האינסייטים האלה שיאפשרו לך בתור
אתה עוד יותר
ארגון,
עיוור עכשיו.
בדיוק, ואז איך אתה משפר אותם? אז הנה דוגמאות לאיך המהפכה הדיגיטלית באופן כללי, או מימוש של כלי AI, בטכנולוגיה של HR, מאפשרת לארגונים להתמודד עם הפלקסיביליות הזאת.
והאינטגרציה כמובן, אז אם ככה נסתכל לקראת סיכום קדימה, איך AI עוד ישנה, אנחנו יודעים שיש גם הרבה בעיות של בייס, ויש כל מיני סוגיות ככה שמדברים עליהן בתוך העולמות האלה, איך AI ישנה את התחומים ה-HR'ים, אתה חושב, בעשור הקרוב?
לדעתי תהיה לו השפעה מדהימה, אני מסתכל על זה בהיבט החיובי, כמובן שכמו כל שינוי, תהיה רגולציה שתתערב וכולי, אבל בגדול, הרעיון הזה ש- you can do more with less, רלוונטי לכולם. תיקחו סקרינינג של קורות חיים, מערכת AI יכולה לעשות, אגב, הנה דוגמה, יש מדינות בארצות הברית ומדינות באירופה שזה לא חוקי להשתמש באלגוריתם בסקרינינג של קורות חיים, כי אתה יכול להיות biased, וזה נגד הדייברסיטי. אבל זו דוגמה אחת, לכתוב job description למשרה, לא צריך. אתה שואל שאילתה ואתה מקבל job description שהוא הכי מותאם לארגון שלך. להשתמש בצ'אט GPT על מנת לעזור לך לשאול שאלות רלוונטיות למועמד, לא משנה לאיזה משרה, זה כלים שהם נגישים היום, והם מבוססים על התוכן שאתה נמצא בו, זה דברים שיהיו חלק בלתי נפרד מהיום-יום של מנהלים ושל עובדים.
אני בטוח שכבר היום.
לגמרי,
כן,
לגמרי.
נראה לי, כן, משהו שאני עושה. אני ככה חושבת, בסך הכל הצלחתם לבנות את הכלים ולהשתנות עם ההשתנות של התקופה, כשאתה מסתכל קדימה, אז אימפלמטציה של AI ברורה לי, יש עוד איזה משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, זה הוויז'ן לשנים הקרובות, לאיך שצריך לענות אחרת לעולם הזה?
תראו, משהו עלינו בתור עובדים, בסוף כולנו עובדים באיזשהו מקום, אני חושב שמי שלא ידע להשתמש בדבר הזה, שקוראים לו Generative AI, יהיה לא רלוונטי בעולם העבודה.
כן,
זה לא יחליף את העובדים.
אנחנו אומרים לו מאזינות שלנו הרבה. סליחה.
מאוד חשוב להבין את זה. וגם
כולם.
זה גם זאת...
כן, אבל יש פה סוגיה.
אבל זה גם הזדמנות לתפוס unfair advantage בשוק. אתה יכול, מי שיצטייד בהבנה הזאת, כן. ויבין מה היא עושה, יכול לייצר לעצמו מרווח או, 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 או הישגים שלא יהיו לאחרים. לקדימה, אני חושב ש... הסיפור הזה של העובד במרכז, הוא יהיה איתנו ל-20 שנה הקרובות, אולי לנצח.
אני ממש מקווה שהמון מנכ"לים שמעו אותך אומר את זה, אני חייבת להגיד שאני אומרת את זה כבר כמה שנים טובות, וכל הזמן מספרים לי שוק של מעסיקים, וזה לא, זה לא יחזור אחורה, זה...
אבל זה, זה כבר
זה
לא...
זה דינמיקה אחרת לגמרי, חוזה חברתי חדש בין אנשים ועבודה.
את צודקת, אבל למנכ״לים ששומעים, זה מוכרח, הפרודוקטיביות עולה, השימור עולה. תבדוק, אדון מנכ״ל, כמה עולה לך לגייס או לשמר.
לא, אנחנו לא מצליחים להפעיל כלים בשביל להרגיש עם זה בנוח, ואז אנחנו חוזרים לכלים של, אני רואה אותך במשרד, דהיינו, אתה עובד.
אז אם אתה חושב או חושבת ככה, ככל הנראה, זה אולי עניין של כמה שנים ספורות, אבל אתה תאבד את האטרקטיביות שלך, אתה תהיה לא רלוונטי, והצלחה של ארגונים, בואו לא נתבלבל, בנויה על אנשים.
זה ברור.
אתה גדל בביזנס, כי אתה יודע להביא עוד אנשים חכמים, אנשים ונשים חכמות שיעשו את זה איתך, לשם זה הולך.
אני מתאים לי לסיים עם האמירה הזאת.
לגמרי.
רוני זהבי, מנכ"ל ומייסד אייבוב, תודה רבה.
תודה לכם.
ותודה לכם ולכן שהזנתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, האתיק בפקקים. תודה לטובה שימנוב, לינו גריסריו ואורי טולדנו, למצלימות אורטל כהן. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של איצטדיון הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן סנטרל וכפודקאסט באפליקציה הקרובה למקום עבורכם כל יום חמישי. מוזמנים להמשיך להזין לנו, נשאר מודכנים. תודה דר.
תודה נירית.
נתראה בשבוע הבא. Thank you.